נזיר, דף חפתת, תחילים בעזרת השם, דף חפחת עמוד ב' במשנה. מסופר במדרש, המדרש מובא בספר בתי מדרשות, מעשה ברב כהנה. היה לו בן בשם סליק. כשבנו הגיע לגיל 5, הוא שכר בעבורו מלמד תלמיד חכם מופלג בשם אליעזר זעירי. והוא התנה איתו, אתה מלמד את הבן שלי, אתה בא אליי הביתה. 25 שנה רצוף, הבן שלי לא יוצא מפתח הבית, ואתה מלמד אותו את התורה כולה. ואם תעמוד בתנאי הזה, אני משלם לך שכרך בעין יפה, 1,000 משקל זהב. כך היה. כשסליק, בנו של רב כהנה, היה בן 30 שנה, הוא יצא פעם ראשונה מפתח ביתו. לבש בגדים נעים, ויצא בשמחה גדולה, וטייל בשווקים וברחובות. לא הייתה לו אפילו פרוטה אחת בכיס, ובמשך הזמן הוא נהיה רעב, הוא נהיה צמא, והנה הוא שומע בן משפחתו, מוכר המים, צועק בקול גדול, בקבוק מים מסובך במי ורד, מים קרים על נפש עייפה, ובתמורה לקסקס אחד, מטבע קטן של אותה תקופה. סליק, שידע שהוא למד תורה ואביו השקיע על לימוד התורה שלו כל כך הרבה כסף וכל כך הרבה עמל, ידע להעריך את המעמד שלו, והוא רימז למוכר המים שיבוא אליו, הוא רוצה מים. אמר לו מוכר המים, תשלם, תקבל מים. אמר לו סליק, אני חכם ולימדני אבי ב1,000 משקל זהב ולא תשקני מעט מים. אמר לו מוכר המים את הפסוק במשלי פרק ט' פסוק י"ב, אם חכמת, חכמת לך. וכמו שנאמר בפרקי אבות, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אותך ברא האלוקים להגות בתורה יומם ולילה, ועל עצמו הוא אומר שאותו הקדוש ברוך הוא ברא לשאוב מים, בעמל והגיעה רבה לפרנס את בני משפחתו. הוא לא הסכים לתת לו מים, אלא אם הוא ייתן לו פרוטה או קסקס, מטבע מאוד מאוד קטן. סליק, קסקס גדול, הלך לביתו, קרא את כל בגדיו, השליחן לפני אביו ואמו ואמר, הלומד תורה, מקרא, משנה, תלמוד, אינו שווה מעט מים. ואתה רצוני לצאת לרשות אחרת, רוצה לעסוק באומנות אחרת. רב כהנה ברוב חוכמתו אמר לבנו, רצונך לצאת לרשות אחרת? אתה רוצה לעסוק באומנות אחרת? תעלה לעליית הגג, יש שם ארגז, תפתח אותו, תוציא משם מרגלית יפהפייה אדומה. קח אותה, את המרגלית הזאת, ותמכור אותה, ובדמיה נחלוק אני ואתה. וכך נתפרנס. אבל יש לי בשבילך בקשה. קודם כל, קח את המרגלית הזאת לשוק של אלה שמוכרים מרגליות ויהלומים מזויפים. תשאל אותם כמה הם משלמים תמורת המרגלית הזאת. רק אחר כך תלך לשוק של המרגליות, אבל אל תמכור אותה לסוחר הראשון, אלא רק לסוחר העשירי תמכור את המרגלית הזאת. יצא סליק לשוק, הוא הגיע לאלה שמוכרים מרגליות מזויפים, אמרו לו ניתן לך על זה סלע מצרי, מטבע מאוד קטן על המרגלית הזאת. כמובן הוא לא מכר להם את המרגלית, הלך לשוק של אלה היהלומנים המומחים, בא אצל הסוחר הראשון, היה מוכן לשלם לו 1,000 משקל כסף. הוא לא מכר לו, הלך לסוחר השני, הוסיף. ככה עד שהגיע לסוחר העשירי, היה מוכן לשלם לו 25,000 כסף. אבל סליק התעקש ועמד על המחיר, אמר, אני רוצה שתיתן לי איזה 25 אלף זהב. ואותו סוחר שהכיר בערכה של אותה מרגלית, שילם לו 25 משקל זהב. 25 אלף משקל זהב. עד כדי כך שבשביל לשאת את כל מטבעות הזהב, היו צריכים סבל מיוחד שיקח את זה אליו הביתה. הגיע סליק הביתה ואמר לאביו רב כהנה, הנה מכרתי את המרגלית ואנחנו כעת עשירים, יש לנו הון רב. אמר לו רב כהנה, רציתי ללמד אותך דבר מאוד חשוב. שמת לב פה לדבר מעניין? הלכת אל הסוחרים שמוכרים מרגליות מזויפים, יהלומים מזויפים, לא היו מוכנים לשלם לך כמעט כלום על המרגלית הזאת. רק כשהלכת לאלה שמבינים ביהלומים, הם היו מוכנים לשלם הון רב תמורת המרגלית הזאת. כמה שביקשת הם נתנו לך. תלמד מכאן גם כן. בסיפור שהיה לך יותר מוקדם היום, כשהיית בשוק, והיה איזה אחד סוחר עם הארץ, שלא ידע את ערכך, זלזל בך. לא היה מוכן לתת לך אפילו בקבוק אחד של מים, תמורת כל התורה שלמדת. הוא לא מבין ביהלומים. הוא לא מבין בתלמידי חכמים. בוא איתי, נלך למקום ששם נמצאים בני תורה, תלמידי חכמים. שם תראה איך הם יעריכו אותך את התורה שלמדת. וכך היה, מסופר בהמשך שם, איך שהוא הלך בין התלמידי חכמים, והוא הצליח לעזור להם בדבר הלכה, ומינו אותו לראש עליהם בגיל 30. המעשה הזה מלמד אותנו, כמה שנדבר עם הבנים שלנו, על ערכה של תורה, או על הערכים הנוספים שאנחנו רוצים להנחיל להם. בסוף, החברים, הסביבה, יש להם כוח פי כמה וכמה יותר מכל הדברים שנאמר להם. הערכה של הסביבה היא זאת שבסוף נותנת את האתון. האם הבן או הבת ישמעו לערכים שאנחנו רוצים להקנות להם. וכמו שהרעיון הזה גם אנחנו מוצאים אותו בדברי המשנה. האיש, האבא, מדיר את בנו בנזיר. הוא יכול לומר, יהיה בני הקטן נזיר. ואם הבן לא מוחה, הנזירות מיד חלה. ואין האמא, האישה מדרת את בנה בנזיר. והגמרא תבאר מה הסיבה שיש הבדל בין האבא לבין האמא בעניין הזה. כיצד עושה האבא במקרה שהבן מוחה והוא לא רוצה לנהוג נזירות, והוא מגלה את דעתו בזה שהוא גילח את שערותיו בתוך ימי הנזירות, או שגילחו הוא קרוביו, אפילו רק מיכה בדברים, אומר שהוא, אני לא רוצה להיות נזיר, או שמיכו קרוביו, הנזירות מתבטלת. אם לפני שהבן ביטל את הנזירות, או שהקרובים ביטלו את הנזירות של הבן, כבר האבא הפריש בשביל בנו את הקורבנות שהבן אמור להביא כשהסתיימו ימי נזירותו. הייתה לו, לאבא, בהמה מופרשת. הוא הפריש כבר לתאר את הנזירות של בנו בסוף ימי הנזירות, את שלושת הבהמות שצריך, חטאת, עולה, שלמים. אבל עכשיו הנזירות בטלה, מה עושים עם הקורבנות האלה? אז קורבן החטאת תמות. כי קורבן חטאת לא באה בנדבה, יש לו דין כמו חטאת שמתו בעליה, שכבר אין לה בעלים, אין בעלים שהתכפרו בה, שדינה למיטה. והעולה שבאה בנדבה תקרב לשם עולת נדבה, וכן שלמים שבאים נדבה יקרבו לשם שלמים של נדבה. והשלמים בדרך כלל נאכלים לשני ימים ולילה אחד. מול שלמי נדבה שנאכל רק ליום אחד, אז השלמים האלה נאכלים ליום אחד. ומצד שני, שלמי נזיר באים עם לחמי נזיר, אבל כאן השלמים אינם טעונים לחם, כי כתוב על הלחמים שצריך להניח אותם על כפי הנזיר, אבל הוא כבר לא נזיר, אז אי אפשר להביא לחמי נזיר. אם האבא לא הפריש בהמות לקורבנות הנזירות, אלא המהות, והוא לא פירש ופירט על כל סכום לאיזה קורבן זה מיועד, אלא היו לו מהות סתומים. הוא לא פירט באיזה חלק מהמאות הוא יקנה חטאת, ובאיזה עולה ובאיזה שלמים. יפלו כל המאות לנדבה. עולת נדבה. ואם היו לו מעות מפורשים, שהוא פירש איזה, איזה חלק מהמעות הוא יקנה חטאת, ואיזה עולה ואיזה שלמים, אז הדינו שדמי חטאת, כמו חטאת שתמות, דמי חטאת, לא שהם ימותו, אלא הם הולכים לאיבוד, לים המלח, ומדרבנן לא נהנים מהם. ואם נהנו מהם, לא מועלים. לא חייבים קורבן מעילה. אם האדם נהנה מקודשי השם, הוא מועל, הוא חייב בחבילת העונשים של מי שמועל גונב מההקדש. אבל זה לא נקרא דבר שהוא קודשי השם, כי זה לא מיועד להקרבה. זה דמי חטאת. ומה עושים עם דמי עולה? יביאו בהם עולה ומועלים בהם. אם נהנו מהם, חייבים קורבן מעילה, כי הם קודשי קודשים, ויש בהם קדושה. דמי שלמים יביאו ויקנו בהם קורבן שלמים, והם נאכלים כמו השלמים שדיברנו כשאבא הפריש בהמות, נאכלים רק ליום אחד, כמו שלמי נזיר, ואין טעונים לחם, כמו שהסברנו לגבי הקורבן שלמים שהפרישו את הבהמה. ובסוף הנזירות בטלה. מדייק את הגמרא, ראינו שהאבא מדיר את בנו בנזיר ולא האמא. איש אין אבל אישה לא. מה איתה? מה ההבדל? רבי יוחנן אמר שזה הלכה למשה מסיני, היא בנזיר, שהאבא מדיר את בנו בנזיר ולא האמא. ורבי יוסי ברבי חנינה אמר בשם ריש לקיש, שהאבא מדיר את בנו בנזיר כדי לחנכו במצוות. השפת אמת מבאר איזה חינוך זה. אתה מחנך את הבן להיות נזיר, הרי נזיר, לפי רבי אלעזר הכפר נקרא חוטה. אבל במקום כזה שהאבא מרגיש על בנו שזה טוב בשבילו שהוא יהיה נזיר, כמו שהיה עם אותו נזיר שהיה בימי שמעון הצדיק, שנדר את נזירותו לשם שמיים, כמו שמובא גם במסכת שלנו וגם במסכת נדרים דפתת, אז יש לו מצווה לחנך את בנו. והשיטה המקובצת מביא שזה חינוך לעניין הפרישות, כדי לא להרבות יותר מדי במותרות העולם הזה. שואלת הגמרא, מה, רק האבא צריך לחנך את בנו? היא אחי, אפילו אישה נמי תדיר את בנה כדי לחנכו במצוות. מתרצת הגמרא, כסבר, ריש לקיש, אין אישה חייבת, אלא איש חייב לחנך בנו במצוות, ואין אישה חייבת לחנך את בנה. מה זאת אומרת, מה, היא לא חייבת לחנך את בנה בכלל? אלא התוספות ישנים במסכת יומא, דף פי ב' מביאים, שזה נאמר דווקא בנזיר. לעניין נזיר, האמא לא מחויבת לחנך את בנה. שאר המצוות היא כן מחויבת, בוודאי. שואלת הגמרא, ביש למה לרבי יוחנן דאמר, הלכה היא בנזיר. כל המושג הזה שבכלל אפשר להדיר את הבן הקטן בנזירות, זה הלכה למשה מסיני מיוחדת בנזיר. המתו לאחי, משום כך, את בנו, אין, הוא יכול להדיר בנזיר, ואת ביתו, לא. ככה זה הלכה למשה מסיני. אלא לדעת ריש לקיש, שאבא מדיר את בנו בנזיר כדי לחנך אותו במצוות. אז אפילו את ביתו ידיר כדי לחנך אותה במצוות. מצרצת הגמרא, ריש לקיש כסבר, שדווקא את בנו, שיהיה חייב במצוות כשיגדל, חייב לחנכו. מה שאין כן ביתו, לא תהיה חייבת כל כך במצוות כשהיא תגדל, לכן אינו חייב לחנכה בעניין הזה של נזירות. עוד שואלת הגמרא, רבי שלמה לפי דעתו של רבי יוחנן דאמר הלכה למשה מסיני היא בנזיר, אז ההכי בנזירות אין, האבא יכול להדיר את בנו שיהיה נזיר, אבל בשאר נדרים לא, מכיוון שנאמרה הלכה למשה מסיני רק על נזירות. על ריש לקיש, שהנדר שהאבא מדיר את בנו הקטן זה רק לחנך אותו למצוות, אז אפילו בשאר נדרים האבא ידיר נמי את בנו. תרץ את הגמרא, נכון? לא מבעיה כאמר, זה נאמר בצורה כזאת שלא צריך לומר. לא מבעיה בנדרים, זה לא צריך לומר בנדרים. דלת לניבול, שזה לא ניבול לבן, בזה שהוא יקבל את הנדר שאביו מדיר אותו. אז ודאי הנדר חל, אלא אפילו בנזירות, שהוא צריך לגלח אחרי נזירותו את כל שערותיו, נהיתלה בזה ניבול, אפילו אחי, אפילו כאן, חייב לחנכו. עוד שאלת הגמרא, רבי שלמה לרבי יוחנן דאמר, שזה לחל משה מסיני מיוחדת היא בנזיר, היינו דקטני במשנה, שאם הבן מיכה, או שמיכוהו קרוביו, אז הנזירות מבוטלת, כך נשנתה ההלכה למשה מסיני שהקרובים יכולים למחות. אלא, כאן אנחנו באים לפנינה מאוד מאוד שימושית בחיים ובפרט בענייני חינוך. לפי דעתו של רבי יוסי ברבי חנינה, שאמר בשם איש לקיש, שכל מה שהאבא מדיר את בנו בנזיר זה כדי לחנך אותו במצוות, כל כמיני הון קרובים דאמרי לי, לא תגמרי מצוות, וכי יש כוח לקרובים לומר לאבא, אל תחנך את הבן שלך למצוות, מתרץ את הגמרא יסוד גדול בחינוך. כסבר איש לקיש, כל חינוך דלא חשיב, כל חינוך שהקרובים לא מחשיבים אותו, כמו נזיר שזה ביזיון, אם הקרובים לא יעריכו את זה, זה יהיה ביזיון בשבילו לגלח את השערות, לא ניחא לי לבן, וייתכן שישמע לקרובה והוא יעבור על הנזירות. לכן תקנו שיכולים הקרובים למחות ולבטל את הנזירות. רואים מכאן נקודה מאוד מאוד גדולה, כמו שבאנו בסיפור שבו פתחנו את השיעור, שמאוד חשוב שהסביבה של הבן, הסביבה של הצאצאים שלנו, תהיה סביבה שתומכת באותם ערכים, שאנחנו מעריכים, שאנחנו מוכרים, כדי שתהיה תמיכה מהחברה שסובבת את הילדים שלנו, שגם הם יעודדו את הבנים שלנו לערכים הגדולים שאנחנו מאמינים בהם. לא לשלוח אותם לאלה שבפתיחה לסיפור שלנו היו אלה שמוכרים יהלומים מזויפים, אלא אלה שמבינים ביהלומים אמיתיים יקרי ערך, כדי שדווקא הם ידחפו ויודדו את יוצאי חלצנו, בנינו, בנותינו, וכל יוצאי חלצנו ללכת בדרך התורה, לגדול בתורה, להיות גדולי תורה, גדולי ישראל. עוד שואלת הגמרא, ביש למה לפי דעתו של רבי יוחנן, דאמר על החי בנזיר, שהאבא מדיר את בנו, זה הלכה למשה מסיני. משום האחי, ולכן כשמסתיימים ימי הנזירות, יש מצווה של גילוח השיער, כולל פאות הראש. כי זה מצווה מהתורה, שנזיר מגלח שיער ראשו. אז אם זה הלכה למשה מסיני, שאבא יכול להדיר את בנו הקטן בנזיר, אז מובן, למה כשמסתיימים ימי הנזירות, הבן מגלח, ואביד הקפה, הוא מגלח את כל ראשו, אפילו שהוא עובר בבל תקיף פאת ראשך. כי ככה הלכה למשה מסיני. סתם ככה נזיר, שהנזירות שלו היא מהתורה, מגלח את שערות ראשו בסיום ימי הנזירות, אף על פי שהוא גם גוזר את הפאות, באופן שזה אסור, וזה איסור לא תעשה חמור מאוד, אבל כשזה נזיר, יש גזירת הכתוב שזה מצווה. אבל כשכל הנזירות זה רק מדרבנן, איך יכול להיות דבר דרבנן, שאתה מגלח את השיער של הבן, אתה גם גוזר חלילה את הפאות, אם מהתורה הבן אדם הזה לא נזיר, איך מותר לגזור את הפאות שזה איסור מהתורה? על רבי יוסי ברבי חנינה שאמר בשם ריש לקיש, שכל מה שאבא מדיר את בנו זה רק כדי לחנכו במצוות, הכעביד הוא עובר על איסור הקפה, איך דוחה מצוות חינוך את הלא תעשה של בל תקיף ופאת ראשכם, שאסור לאדם לגזור את הפאות של ראשו. מתרצת הגמרא כסבר ריש לקיש, הקפת כל הראש, אם האדם לא גוזר רק את הפאות ומשווה את שיער צידי ראשו למאחוריו, זאת אומרת שהוא פשוט מיישר, שהשיער, רק בגובה הראש יש שיער, כמו כיפה כזאת, והפאות ומאחורה הוא מגלח. זה ודאי נחשב באיסור שלא תקיפו פאת ראשכם, אבל אם הוא מגלח גם את החלק העליון של שיער ראשו, בראש ראשו, החלק העליון של ראשו, סובר ריש לקיש שהוא לא עובר על האיסור מהתורה, אלא רק מדרבנן. וחינוך לנזירות זה מדרבנן. והתי חינוך דרבנן בא המצוות חינוך שהיא מדרבנן, ודחי הקפת דרבנן לדוחה את האיסור להקיף כל שיער הראש שגם הוא מדרבנן. כי לפי דעת ריש לקיש, מהתורה, אם באדם גוזר את כל שיער ראשו, הוא לא עובר על בל תקיף ופאת ראשכם, אלא רק אם הוא גוזר, כמו שאמרנו, שהוא פשוט גוזר את פאת ראשו ומשווה את התגלחת לאחורה גם כן, שגם מאחורה הוא מגלח. אבל אם הוא משאיר את שיער ראשו, והוא משאיר את שיער ראשו למעלה, אז הוא עובר על האיסור. אבל הוא מגלח את כל שיער ראשו, לפי ריש לקיש, הוא לא עובר איסור מהתורה, אלא רק מדרבנן. והחינוך של נזירות מדרבנן דוחה את האיסור הזה מדרבנן. עוד שואלת הגמרא, בישלמה לפי דעתו של רבי יוחנן דאמר, הלכה למשה מסיני היא בנזיר, שהאבא מדיר את בנו בנזיר, האחי, לכן הוא מביא קורבנות בסוף ימי נזירותו, מגלח את שערותיו, ומה איתי קורבן? להזרה, כי הנזירות היא מהתורה. אלא לפי דעתו של רבי יוסי ברבי חנינה שאמר בשם ריש לקיש, שכל מה שאבא מדיר את בנו בנזירות זה רק כדי לחנכו במצוות מדרבנן. איך הנזיר מביא חטאת בסוף ימי נזירותו, הקמאי תאיכולי נעזרה, הרי חטאת לא באה בנדבה, אלא רק מי שחייב יכול להביא את זה. ואם כל הנזירות היא רק מדרבנן, אז מהתורה הוא לא נזיר, הוא לא מחויב בחטאת, איך הוא יכול להביא את החטאת הזאת? כסבר ריש לקיש, חולין שנשחטו בעזרה, האיסור שלהם הוא לא מדאורייתא, לאו מדאורייתא, אלא רק מדרבנן, ולכן מותר להכניס את החטאת לעזרה, לשחוט אותם, לשחוט את החטאת ולאכול את בשרה. האימורים של החטאת הוא יכול לעלות על המזבח לשם עצים סתם, ואת הדם הוא יזרוק סתם לשם מים. העולה והשלמים הוא יקריב לשם קורבנות, שהם לא חייבים דווקא להיות חובה, הם יכולים גם להיות בתורת נדבה, הוא מקריב אותם בתורת נדבה. עוד שואלת הגמרא, ביש למה לפי דעתו של רבי יוחנן? דאמר שהאבא מדיר את בנו בנזיר, הלכה למשה מסיני היא בנזיר. ואם כן, הוא נזיר גמור. האחי לכן, כי מתאמה, הרי נזיר, ההלכות שלו, שאסור בענבים ויין, אסור להסתפר, והוא אסור להתאמה למתים. אם הוא נתמה למתים באמצע ימי נזירותו, כל הימים שהוא מנע עד עכשיו בטלים, הוא צריך למנות אותם שוב. אבל לפני שהוא מתחיל למנות אותם שוב, הוא צריך קודם כל להתאר, ואז הוא מביא קורבנות נזיר תמה, עולה, חטאת ואשם. אז אם הקטן הזה, הנזירות שלו היא בגלל הלכה למשה מסיני, אז זה נקרא נזירות מהתורה. לכן, האחי, כי מתאמה, אם הוא נטמא באמצע ימי נזירותו, אז הוא כמו כל נזיר שנטמא. מביא קורבן ציפורים, הוא מביא שתי תורים או שני בני עונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, ואת החטאת אכיל כהן מליקה. הכהן יכול לאכול את הבשר של החטאת, אף על פי שאם אתה מדבר על דיני שחיטה, לא שוחטים את הקורבנות העוף, אלא עושים להם מליקה. וההבדל הוא ששחיטה נעשית על ידי סכין בצוואר, בגרון. לעומת זאת מליקה נעשית על ידי הציפורן המגודלת של הכהן באצבע האגודל, והיא נעשית בכלל מהעורף. שבחולין, סתם עוף, זה נקרא שחיטת נבלה. אם במשחטה יבוא שוחט וישחט עם הציפורן דרך העורף, זה נקרא נבלה. רק בבית המקדש מולקים בצורה כזאת. אז אם זה קורבן, מותר לאכול את זה, כי זה ההלכה שהתורה אומרת. אבל אם זה לא קורבן, כי מהתורה הקטן הזה בכלל לא חייב בנזירות, אז איך מותר לכהן לאכול את הבשר של החטאת, שהיא נשחטה על ידי מליקה? הרי זה נחשב נבלה. לרבי יוסי ברבי חנינה שאמר בשם ריש לקיש שכל הנזירות זה רק מדרבנן לחנכו במצוות, כאכיל הכהן נבלה. יש כאן גם כן בעיה שזה נחשב חולין בעזרה. מתרץ את הגמרא, כסבר ריש לקיש כמו דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה, שאומר דאין שחיטה לעוף מן התורה. מהתורה בכלל לא חייבים לעשות לעוף שחיטה, אלא מה שמהתורה צריך זה לעקור את סימנה ולשפוך את הדם. ולכן מהתורה מספיק שהוא מולק ומוציא את הדם. וכן הוא סובר, חולין בעזרה, זה, כל האיסור שלו זה רק מדרבנן, וזה לאו דאורייתא. וכאן נזירות שהיא מדרבנן דוחה את איסור מליקת העוף ואיסור הבאת חולין לעזרה. שאלת הגמרא, וכי סבר רבי יוסי האחי, ששחיטת עוף היא רק מדרבנן והיא לא מהתורה? ועתניא ברייתא. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, מניין לחטאת העוף שהיא באה על הספק? יש כאלה שצריכים להביא קורבן חטאת מעוף, תור או בן יונה, מזב, זבת, תומות האלה כשנתהרים צריכים להביא חלק מהקורבנות, צריכים להביא גם חטאת העוף, וכן יולדת. מניין שהיא באה אפילו על הספק, יש ספק אם נטמעו לעניין חיוב קורבן, ספק אם היא יולדת, אולי סתם הפילה רוח. במקרה של ספק מביאים חטאת העוף על הספק. מניין שהיא אינה נאכלת, בדרך כלל חטאת העוף נאכלת על ידי הכהנים בעזרה, זכרי כהונה, אבל חטאת העוף שבאה על הספק אינה נאכלת. מניין לומדים את זה? תלמוד לומר, ועזב את זובו לזכר ולנקבה. יש הקש, מקיש נקבה לזכר. אז מה לומדים מההיקש? נראה מיד. אבל לפני כן מביאה הברית הדבר שהוא מפורש. מה זכר מביא קורבן על הוודאי? אם הוא בא על הזווה בשוגג, הוא מביא קורבן. זה ודאי שהוא חייב בקורבן הזה. אף נקבה מביאה קורבן על הוודאי. אם היא ודאי זווה או ודאי יולדת, מביאה קורבן. ומה לומדים מההקש? מה זכר מביא קורבן אף על הספק? שהוא בא על ספק זווה, הדין הוא שמביאה שם תלוי. אף נקבה מביאה קורבן על הספק, כשהיא ספק זווה או כשהיא ספק יולדת. ודבר נוסף שלומדים מההקש, ומה זכר ממין שהוא מביא עליו ודאי? הוא מביא בהמה לחטאת? ודאי. הוא מביא גם בהמה לאשם תלוי. מביא על הספק. שעל הספק מביא עם אשם תלוי, הוא גם כן מביא בהמה. אז כמו שזכר ממין שהוא מביא עליו ודאי, מביא על הספק, אף נקבה, שהיא מביאה עליו ודאי אוף, חטאת האוף, אז מאותו מין שמביאה עליו ודאי, מביאה על הספק גם כן מין אוף. עד כאן ההלכות שלומדים מההיקש. שואלת הברייתא, אולי גם נאמר, אם מה זכר מביא קורבן ונאכל, כשהוא מביא אשם תלוי, אשם תלוי הרי נאכל, אף נקבה שהיא מביאה מאותו סוג שמביאה בוודאי, היא מביאה אוף, אז גם מספק היא מביאה אוף, אבל בשתיים היא מביאה חטאת, רק שחטאת האוף באה גם על הספק. אז אולי נאמר שכמו שכשהיא מביאה על הוודאי, אז אנחנו אומרים שהחטאת נאכלת, אז אף נקבה מביאה קורבן, אפילו כשזה ספק, והקורבן נאכל. התשובה היא, אמרת, לעניין זה לא עושים הקש בין הזכר לנקבה. כי אם אמרת בזכר שיכול לאכל הקורבן שלו שהוא מביא בספק, שכן, גם אם הוא באמת פטור מהבאת הקורבן, באכילת הקורבן יש רק איסור אחד. הוא לא צריך להבין אומר קורבן, והוא כן הביא. אז בעצם הקורבן שהוא הביא זה חולין, הוא הביא את זה לעזרה. אז הוא עובר על איסור חולין בעזרה, ומכיוון שזה בהמה, שוחטים אותה כמו ששוחטים בהמת חולין. אז אין כאן איסור של נבלה. תאמר בנקבה שמספק היא מביאה אוף, שיש כאן שני איסורים. אם היא פטורה מהקורבן, אז קודם כל זה חולין בעזרה, ובנוסף, הרי האוף הזה לא נשחט, אסור לאכול חולין אם הוא נמלק. מהי שני איסורים? איזה שני איסורים יש באכילת קורבן ספק של נקבה? לאו, וכי זה לא מה שכעת אמרנו, איסור נבלה, שמכיוון שהיא פטורה מהקורבן, נמצא שהבהמה שהיא הביאה אין לדין קורבן, והיא נמלקה, ואוף שהוא לא קורבן, שמלקו אותו הוא נבלה, וגם יש כאן איסור שחולין בעזרה. רואים שלפי דעתו של רבי יוסי בן יהודה, שחיטת אוף היא מהתורה, אתה רואה שזה נחשב איסור נבלה, כששוחטים את האוף, אם הוא לא קורבן. דוחה הגמרא, מתקיף לרווח הברי דרוויקה. ודילמה, אולי מחייב עלי משום דמתחזי כתרי ניסורין מדרבנן. מכיוון שרבנן אסרו חולין בעזרה, ומכיוון שהם תקנו שחיטה לאוף, אם יאכלו חטאת האוף, זה ייראה כמו שני איסורים, אבל אולי רבי יוסי בן יהודה סובר שבאמת שחיטת האוף אינה מהתורה. למה קטנאי, אולי נאמר שהוויכוח רבי יוחנן וריש לקיש, מדוע אבא מדיר את בנו בנזיר, שלפי רבי יוחנן זה הלכה למשה מסיני ולפי ריש לקיש זה בשביל חינוך, נאמר שזה שנוי כבר בוויכוח בין תנאים. כי בברייתא הבאנו, כי בברייתא מובא עד מתי, עד איזה גיל, מדיר האבא את בנו בנזיר, לפי דעת רבי, עד שהוא מגיע לעול תורה ומצוות בגיל 13. עד ש... ואחרי שהוא הגיע לגיל 13, עד שיביא שתי שערות, דברי רבי. במילים אחרות, עד שהוא גדול ודאי. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, לא, גם כשהוא עדיין קטן. עד שנה לפני הבר מצווה. עד שיגיע לעונת נדרים, שהוא נהיה בן 12, ש... אם הוא נדר נדר, בודקים אותו, האם הוא מבין לשם מי הוא נדר, או לשם מי הוא קיבל על עצמו נזירות, ואם כן, הנדר או הנזירות שלו חלים. ועד אז, לפי דעת רבי יוסי ברבי יהודה, האבא יכול להדיר אותו, מאז ועלה לא. במה הוויכוח בין רבי לבין רבי יוסי ברבי יהודה? מה אליו, תנאי היא, הוויכוח בין התנאים, דרבי שאומר שאבא מדיר את בנו בנזירות עד שהוא גדול, סבר הלכה למשה מסיני היא שהאבא מדיר את בנו בנזירות, ואף על גב, אף על פי שהוא כבר די הגיע לעונת נדרים, אף על פי שכשהבן מגיע לגיל 12, לעניין נדרים הוא נחשב ברשות עצמו, מדרבנן, בכל זאת, מדיר לי, האבא יכול להמשיך להדיר אותו בנזירות, ואזיל אדמייטי שתי שערות עד שהוא מגיע, שהוא נהיה גדול מהתורה. כי כל עונת נדרים, זה שהוא נחשב לעניין נדרים ברשות עצמו, בגיל הזה זה רק מדרבנן, אבל אם האבא הדיר אותו בנזירות, שמהתורה זה חל, זה דוחה את הדין דרבנן, שכשהבן מגיע לעונת נדרים, הוא כבר יוצא לרשות עצמו. ורבי יוסי ברבי יהודה דאמר, שאבא יכול להדיר את בנו בנזיר, עד שהבן מגיע והוא יוצא לרשות עצמו לעניין נדרים, עד שהגיע לעונת נדרים, הוא סבר שאבא מדיר את בנו רק כדי לחנכו במצוות, וזה רק מדרבנן. וכיוון דאבן יוצא נפיק מרשותו, מרשותי של האבא, תו לא מחייב, אין כבר חובה על האבא לחנך אותו במצוות נדרים, ולכן הוא לא יכול יותר להדיר אותו. אולי בזה הוויכוח. אמרו חכמי בית המדרש, לא בזה הוויכוח בין התנאים, אלא דקו לאלמה, יכולים לומר, כמו דעתו של רבי יוחנן, שזה שאבא מדיר את בנו בנזירות, זה הלכה למשה מסיני, היא בנזיר. והאחה בברייתא, הוויכוח הוא במופלא הסמוך לאיש כמפלגי. מופלא, זה כשאדם מפליא, לנדור בזמן שהוא סמוך לאיש, איש זה בגיל 13, סמוך לאיש זה גיל 12. הוויכוח הוא, כשהוא בן 12 שנים ויום אחד, והנדרים שלו חלים, האם זה מהתורה או מדרבנן? רבי שאומר שאבא יכול להדיר את בנו בנזיר, אפילו עד שהוא כבר גדול, עד שהביא שתי שערות צוואר, כל מה שמופלא סמוך לאיש, אנחנו אומרים שהוא ברשות עצמו לעניין נדרים, זה רק מדרבנן. והאתי הבא, ההלכה דאורייתא, הלכה משה מסיני יש לזה תוקף של דאורייתא, זה שהאבא יכול להדיר את בנו בנזיר, ודחיה דרבנן, זה דוחה את מה שהבן יוצא מרשות אביו לעניין, שהוא יכול לנדור בעצמו נדרים, הנדר שאביו מדיר אותו, ומהתורה זה דוחה את מה שהוא יוצא לרשות עצמו לעניין נדרים, שזה רק מדרבנן. ורבי יוסי ברבי יהודה, שאומר שהאבא יכול להדיר את בנו רק עד שהוא מגיע לעונת נדרים סבר, מופלא סמוך לאיש, זה שמאז הוא יוצא לרשות עצמו לעניין נדרים, זה מהתורה דאורייתא, ולכן כבר מאז האבא לא יכול יותר להדיר אותו בנזירות. והיא בהתאם, מאפשר לבאר ששתיהם סוברים כמו ריש לקיש, דכולא עלמא שאבא מדיר את בנו כדי לחנכו במצוות, וזה רק מדרבנן. ומופלא סמוך לאיש, זה שהבן יוצא לרשות עצמו לעניין נדרים, זה גם כן דרבנן היא. והוויכוח הוא, אם מצוות חינוך דוחה את הדין של מופלא הסמוך לאיש. זה שהבן, כשהוא מגיע לגיל הזה, הוא יוצא לרשות עצמו לעניין נדרים. רבי שאומר שאבא יכול להדיר את בנו עד שהוא גדול, שהוא הביא, שהוא הגיע לגיל 13 והוא הביא סימני גדלות, סבר, עתי חינוך דרבנן. באה מצוות חינוך שאבא מצווה לחנך את בנו מדרבנן, ודוחה דחי מופלא הסמוך לאיש דרבנן. זה שהבן בגיל הזה יוצא לרשות עצמו, זה גם כרק מדרבנן. והחינוך, מצוות חינוך דוחה את זה, ולכן אבא יכול לחנך אותו, להדיר אותו בנזיר עד שהוא מביא שתי שערות, אפילו שהוא הגיע לעונת מופלא סמוך לאיש, עונת נדרים. רבי יוסי ברבי יהודה דאמר שאבא יכול להדיר את בנו רק עד שיגיע לעונת נדרים כסבר. הוא סובר לו, את חינוך דרבנן, לא בא מצוות חינוך שהיא מדרבנן, ודחי דוחה מופלא סמוך לאיש, ולכן מאז שהוא מופלא סמוך לאיש, אבא כבר לא יכול יותר להדיר אותו בנזירות. אומרת הגמרא, ידוע שלשון נזירות שונה משאר המסכתות של השס, וכאן אחת הדוגמאות של זה. כי בדרך כלל כשכתוב בשס, לימה הני תנאי כהני תנאי, לימה זה בוא נאמר שהוויכוח בין התנאים רבי ורבי יוסי ברבי יהודה, הוא כמו הוויכוח של התנאים שנראה בעזרת השם בדברי הברייתא. אבל כאן זה שונה. במסכת נזיר, כשזה כתוב על השון הזאת, הכוונה שבאמת זה כך. לימה, אנחנו אומרים באמת, אני תנאי, הוויכוח בין רבי ורבי יוסי ברבי יהודה, עד מתי אבא יכול להדיר את בנו, האם עד 12 או עד 13, בערך כמובן, כן, כשמגיע לעונת נדרים, זה בערך 12, ושהוא מביא שתי שערות, זה בערך 13. נאמר שהוויכוח שלהם זה כאני תנאי, כמו הוויכוח בברייתא המאוד מאוד מרתקת שלפנינו, ששם מובאים גם כן שתי דעות. לתניה, מעשה ברבי חנינה, כשהיה ילד, שהדירו אביו בנזירות, ובאותו היום הביאו לפני רבן גמליאל, כדי שיבדוק אותו האם הוא כבר הגיע, האם הוא כבר, האם הוא מה? אז זה שתי דעות. דעה ראשונה, היה רבן גמליאל בודקו לדע אם הוא הגיע, והוא גדול כבר, אם הביא שתי שערות, ואז האבא כבר לא יכול להדיר אותו, כי הוא יצא מרשות אביו, או לא הביא עדיין שתי שערות, הוא לא הביא סימנים של בגרות, והוא עדיין ברשות אביו, ואבא יכול להדירו. רבי יוסי אומר, שחנינה באותו זמן היה בן 12 שנה ויום אחד, ורבן גמליאל בדק, לידה אם הגיע אל עונת נדרים. מה זאת אומרת? גם כשהילד מגיע לגיל 12, לא מיד הוא יוצא מרשות אביו, אלא רק אם הוא יודע למי הוא נודר, ולמי הוא מקבל נזירות, ורק אז נדריו קיימים. ורק מאז הוא ברשת עצמו לעניין נדרים. לפי דעת רבי יוסי, הוא הגיע כדי לידע אם הגיע לעונת נדרים, לעונת נדרים עם לב. כי באמת בזה הוויכוח, שהתנא הראשון סובר, כמו דעת רבי, שאפשר להדיר את הבן עד שהוא גדול, עד שהוא מביא שתי שערות, ולעומת זאת רבי יוסי, הוא סובר כמו רבי יוסי בן יהודה, או שזה אותו בן אדם, אותו תנה, שסובר שהאבא יכול להדיר את בנו רק עד שהוא מגיע לעונת נדרים. בכל אופן, הסיפור היה שהאבא של רבי חנינה הדיר אותו בנזירות, והוא היה או בן 12 או בן 13, ורצו לבדוק האם הנדר הזה חל או לא. אמר לו רבי חנינא לרבן גמליאל, אתה בודק האם אני יכול, האם אבא יכול להדיר אותי בנזירות? רבי, אל תטרח לבדוק אותי, אל תצטער לבודקני. את בכל מקרה הוא מקבל על עצמו נזירות. אם קטן אני, שאבא יכול להדיר אותו בנזירות, יהיה נזיר בשביל דברי אבא. ואם גדול אני, שאבא לא יכול להדיר אותו בנזירות, אז הוא אמר שהוא יהיה בשביל עצמו, בשביל עצמי, הוא יהיה נזיר. בלי פלאים. עמד רבן גמליאל ונשקו על ראשו, אמר, מובטח אני בזה שמורה הלכה בישראל כשיהיה גדול. ובאמת כך היה, אמרו לא היו ימים מועטים עד שרבי חנינה הורה הוראה בישראל. אומרת הגמרא, בברייתא כתוב שרבי חנינה פתח את פיו בחוכמה והוא אמר לרבן גמליאל, אל תצטער לבודקני, אם קטן אני אהיה בשביל אבא ואם גדול אני אהיה בשביל עצמי. מבאר השיטה מקובצת שסתם קטן וגדול שכתוב לגבי נדרים הוא לעניין עונת נדרים. אם קטן הכוונה שעוד לא הגיע לעונת נדרים, ואם גדול הכוונה שהוא הגיע לעונת נדרים. כשמדברים קטן בעניין נדרים הכוונה בשפה של נדרים, ככה הגמרא הבינה בהתחלה. אז שואלת הגמרא, ביש למה לרבי יוסי ברבי חנינא דאמר שרק עד שיגיע לעונת נדרים האבא יכול להדירו בנזיר? היינו דקאמר רבי חנינה, אם קטן אני שלא הגעתי לעונת נדרים, אהיה נזיר בשביל אבא, ואם גדול אני, אהיה נזיר בשביל עצמי. למה? כי מאז שהוא הגיע לעונת נדרים, האבא כבר לא יכול להדירו בנזיר. אז לפי דעתו של רבי, דאמר שהבן נשאר ברשותו של אביו גם לעניין נדרים, עד שיביא שתי שערות, אז למה רבי חנינה אמר, ואם גדול אני אהיה בשביל עצמי, גם אם הוא גדול שהגיע לעונת נדרים, הוא עדיין לא גדול, גיל 13 שהביא סימנים, והוא עדיין ברשות אביו, אז למה הוא צריך להיות נזיר בשביל עצמו? הוא יכול להיות נזיר בגלל אביו. הברשות הידע אבו הקיים, הרי לפי דעתו של רבי, עד שהוא מביא שתי שערות, גם אם הוא הגיע לעונת נדרים, הוא עדיין ברשות אביו. ועדיין אביו יכול להדיר אותו. מתרצת הגמרא, באמת לפי דעת רבי, כשרבי חנינה אמר, אם קטן אני ואם גדול אני, הוא לא התכוון אם הגעתי לעונת נדרים או שלא הגעתי לעונת נדרים, אלא אם הבאתי שתי שערות או לא. אם קטן אני שלא הבאתי שתי שערות, ואבא יכול להדיר, אהיה, אלא דאמר אהיה בשביל אבא. ואם הוא כבר הביא שתי שערות, ואז הוא ברשות עצמו, אהיה בשביל עצמי. נמצא אם כן שיש ויכוח בין רבי לרבי יוסי בר יהודה, מה היה גיל של רבי חנינה כשאביו הדיר אותו בנזירות. לפי רבי, הוא היה בן 13. ורבן גמליאל רצה לבדוק האם הוא כבר הביא סימנים. ולפי רבי יוסי בר יהודה, הוא היה בן 12. ורבן גמליאל רצה לבדוק אם הוא יודע למי הוא נודר, כשהוא מגיע לעונת נדרים, הנדרים שלו קיימים, אם הוא יודע למי הוא נודר, ומי אז הוא יוצא לרשות עצמו. אז שואלת הגמרא, לפי דעתו של רבי, שהוא אומר שהסיפור היה שרבי חנין היה בן 13, ורצו לבדוק האם הוא כבר גדול, אם הוא הביא סימנים, או לא. הרי בסופו של דבר לא בדקו. כי הוא אמר שבכל מקרה הוא נזיר, או בגלל אביו או בגלל עצמו. אז היא הייתה שתי שערות מעיקר, האם דובר שבאמת הוא היה גדול באותו זמן? כי האם בנזירות דילי הוא באמת נזיר בגלל הנזירות של עצמו? ולבסוף, מכיוון שהוא לא נבדק, יכול להיות שהוא לא הביא באותו זמן סימנים, בסדר, אז אם הוא לא הביא סימנים, קיים בנזירות דעבועה. אז הוא יהיה נזיר בגלל נזירות אביו. זאת אומרת, אם בזמן שהוא בא להיבדק אצל רבן גמליאל, הוא ודאי היה גדול שהוא הביא סימנים, בסדר, אז הוא נזיר בגלל עצמו. אם הוא עדיין לא היה, וכל הנזירות שלו היה בגלל הנזירות של אביו, אם הוא לא הביא סימנים עדיין, כל הנזירות שלו היה בגלל הנזירות שהזיר אותו אביו, בסדר, אז הוא נהג 30 יום בגלל הנזירות של אביו. אבל ויעייתי במיצי, אם עכשיו באמת שהוא היה אצל רבן גמליאל, אולי עדיין לא היה לו סימנים, והוא נזיר, מה הוא יעשה כשיסתיימו 30 ימי הנזירות שלו? אם בסוף ימי הנזירות הוא ימצא שיש לו סימנים, אולי הסימנים האלה באו באמצע ימי הנזירות, איך הוא יביא את הקורבנות נזיר? הניחא, זה טוב לפי דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה דאמר, עד שיגיע לעונת נדרים, עד אז האבא יכול להדיר אותו בנזירות, וכאן מדובר שהוא היה בן 12, ואם יימצא שהוא יביא שתי שערות, בגיל 12 הביא סימנים, זה עדיין לא נחשב שהוא גדול, כי זה סך הכל נחשב שומה, זה לא נחשב סימנים, עד גיל 13, גם אם הוא מביא סימנים הוא עדיין לא נקרא גדול. אז לפי דעת רבי יוסי ברבי יהודה, שהסיפור עם רבי חנינא היה כשהוא היה בן 12, אז כשהסתיימו ה-30 יום הוא עדיין לא יהיה בן 13. אז בכל מקרה, הסתיימו הנזירות, בכל מקרה, בין אם הוא הביא סימנים ובין אם לא, כל ה-30 יום הוא היה נזיר ברשות אביו. או ברשות אביו או ברשות עצמו, לא משנה, בכל מקרה הוא נזיר. אם ברשות אביו, אז ברשות אביו, ואם הוא כבר הגיע לעונת נדרים, אז הוא בגלל עצמו נוהג 30 ימים שלמים. בכל מקרה יהיה לו 30 יום. לפי דעתו של רבי דאמר, שעד מתי הוא ברשות אביו, עד שיביא שתי שערות, ואם כן מדובר פה שהוא היה בן 13, מה יקלה מימר, מה יש לך לומר, אם בסוף תבדוק ותמצא שיש לו סימנים, שתי שערות, מי אמר שזה היה בזמן שהוא עמד אצל רבן גמליאל, אולי אז באמת הוא עדיין לא הביא סימנים, ואם כן הוא התחיל את נזירותו בגלל נזירות אביו, כי הוא עדיין לא הביא סימנים, ומאז שהוא הביא שני סימנים רק מאז והלאה, הוא התחיל את הנזירות בגלל עצמו, אז אין לו כאן 30 יום שלמים. חלק מה-30 יום זה בגלל נזירות אביו, וחלק מה-30 יום זה הנזירות של עצמו. אז מה הוא אומר? אל תצטער לבודקני. ממה נפשך אני נזיר? משמע שהוא תיקם בלי בדיקה. בעצם יוצא כאן שלא יהיה לו, לא יהיה לו 30 ימים שהם באותה מציאות בדיוק. כי אם כרגע אין לו סימנים, והוא נזיר בגלל אביו, אז כשיבואו הסימנים, תיפסק נזירותו של אביו. אז נאמר שמאז והלאה הוא נזיר בגלל עצמו, אבל עדיין לא הסתיימו 30 יום מהנזירות של עצמו. מתרצת הגמרא, האמרי, הסבירו בני הישיבה, לפי דעתו של רבי, באמת הוא לא ינהג נזירות רק 30 יום, אלא ינהג 60 יום. לקטקנת, לא תהיה לו תקנה עד היטיב דילי ויטיב דעבועה. נבוי, הוא גם יצטרך 30 יום לנהוג נזירות בגלל הנדר של אביו, ועוד 30 יום בגלל הנדר של עצמו, ואז בכל מקרה יש כאן 30 יום, או לפני הבאת הסימנים, או לאחר הבאת הסימנים, ואז הוא באמת יוכל להביא את הקורבנות של הנזירות, ולסיים את ימי נזירותו. עד כאן, דף חפטט.